כאן תמיר נווה ואורי גורן, ואתם מאזינים ל-Black AI, פודקאסט על Machine Learning ובינה מלאכותית.
היי אורי, מה שלומך היום?
היי תמיר.
איך אתה?
מעולה.
יופי, למה באת הנה? מה אנחנו עומדים לעשות פה עכשיו?
אז שמעתי שהיום נדבר על איזשהו מאמר נורא מגניב.
כן, אנחנו נדבר על מאמר מגניב. לפני זה אני רק אגיד, זה בעצם, אני מאחל לנו בהצלחה, זה בעצם ניסיון ראשון לעשות פודקאסט בתחום האלגוריתמים, בתחום, בשם היותר מפוצץ, בינה מלאכותית. בפועל, בעצם אני מרגיש צורך לדבר הרבה פעמים על רעיונות אלגוריתמים, על הפן האינטואיטיבי שלהם, זאת אומרת, לא אי אפשר בוויס להעביר משוואות יותר מדי, אבל בהחלט אפשר לדבר על אינטואיציה, וזה בעצם מבחינתי המטרה של הפודקאסט. אז על מה נדבר היום, אורי?
אז היום נדבר בעצם על מאמר מתחום הקיווץ רשתות נוירונים.
מה זה אומר קיווץ רשתות נוירונים? למה קווץ אותם בכלל?
אז מי שכולם שמעו על רשתות נוירונים וכמה הם בעצם קשה להתחמק מהמונח דיפ לרנינג היום, הבעיה הגדולה זה שרשתות הנוירונים יהיו ענקיות. וזה כואב גם בזמן האימון, וזה עוד יותר כואב שצריך להריץ אותם שוב ושוב.
אז גם תופסים הרבה זיכרון, וכן, זה באמת כואב. אז באמת, איזה כלים, איזה שיטות יש היום בלקצץ רשתות כבדות?
היום שמדברים על קיווץ, מדברים בגדול על שלושה דברים, ואם עושים חלק לפעמים את כולם. הדבר בעצם הטריוויאלי ביותר והכי פשוט, מה זה בעצם רשת נוירונים? זה הרבה מאוד מטריצות ומספרים. האם אני באמת צריך את כל הדיוק של המספרים? אולי במקום לשמור 0.00001, אני יכול לשמור פשוט 0, וזה יהיה מספיק טוב. השיטה הזו בעצם נקראת קוונטיזציה, שבהם הופכים את זה לקוונטות דיוק יותר נמוך, וזה באמת עובד לא רע, וזה גם די פשוט קל אינטואיטיבי להבין למה זה עובד. שיטה שנייה, טיפה יותר מחוכמת, היא בעצם מה שנקרא distillment באנגלית, זיקוק בעברית. היא מאמן מודל נורא נורא גדול, אבל אחרי שסיימתי לאמן, אני מנסה בעזרת הפלט של המודל הראשון, לאמן איזשהו מודל הרבה יותר פשוט. יש לי מודל מורה ומודל תלמיד.
אני מכיר באמת את ה-teaching student הזה בהקשר קצת אחר מלקצץ רשת, אלא בהקשר של data privacy. אימנתי, או מישהו אימן מודל גדול עם דאטה מאוד 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 גדול, למשל בתחום המדיקל, אבל משיקולים רגולטוריים, אין לי גישה לדאטה הזה, אבל יש לי דאטה קטן משלי, אז אני יכול להשתמש במודל המאומן, שלזה כן יש לי גישה, אבל גישה כקופסה שחורה, בלי גישה למשקלים שלו, בלי גישה לדאטה שהוא יתאמן עליו, כמין מתייג, במקום מתייג אנושי, מתייג מלאכותי עבור המודל שלי. אבל כן, כמו שאתה אומר, ה-distillment זה גם דרך בעצם ליצור מודל קטן יותר, שעל זה אנחנו מדברים היום. אוקיי, והגישה השלישית?
אז הגישה השלישית נקראת גיזום, או באנגלית פרונינג. המוטיבציה היא לקוחה דווקא לא מ-deep learning, אלא מעצים, decision tree, random forest, שבהם השאלה היא, האם באמת אני צריך לפנות לכל האפשרויות? זאת אומרת, יש לי איזשהו משתמש שהוא בא מאיזושהי עיר, האם אני צריך למפות את כל הערים האפשריות, או אפשר פשוט לגזום חלק מהענפים בעץ החלטה, ולהגיע למודל שהוא מספיק טוב.
כן. עכשיו אני רק אציין ששלושת השיטות שאמרת הן באמת מה שנקרא, איך אני אגיד את זה, גישות אולי יותר מתקדמות, כי בעצם יש את הדבר הטריוויאלי שלפני שאתה הולך לגישות כאלה אתה יכול לעשות, אתה פשוט יכול להקטין את הארכיטקטורה, לעשות פחות פילטרים, פילטרים יותר קטנים, כאילו, הרי בדרך כלל העילות שלך זה מה גודל, כאילו מה המימדים של הקלט, מה המימדים של הפלט, נכון? זה הפרדיקציה, זה הדאטה, זה אתה לא יכול לשנות, אבל כל הארכיטקטורה שבאמצע, אתה יכול לנסות ולהקטין אותה. כל עוד לא פגעת באקיורסי, תנסה. אני מספר את זה כי באחד הקורסים שאני מעביר, זה בעצם אחד התרגילים. הצלחתם לאמן עם דאטה כזה וכזה, אקיורסי כזה וכזה, בואו תקצצו, תגרמו לזה לעבוד באותו קירוסים, פחות משקלים. אז אני פשוט אומר את זה כי זו הגישה הטריוויאלית, תקטינו את הארכיטקטורה, אם זה לא מצליח או שאתם רוצים יותר, אז באמת אפשר לפנות לאחד משלושת הגישות שסיפרת, ואנחנו נתעמק היום, כמו שאתה אומר, בפרונינג, אז על מה נדבר, על איזה מאמר?
אז המאמר שדבר היום זה מאמר שהקע הרבה מאוד גלים והרבה מאוד מחקר המשיך אחריו. המאמר נקרא The Lottery Ticket Hypothesis, או בעברית היפותזת כרטיסי הלוטו. ומה שהמאמר הזה בעצם ראה...
אגב, מאמר מבית MIT מ-2019, ממרץ 2019.
נכון.
בגרסה הזאת.
מאמר ממרץ 2019 של שני חבר'ה מ-MIT, של פרנקל, יונתן פרנקל ומייקל קרבין. באמת המאמר קצת שינה את איך שאנחנו חושבים על רשתות נוירונים. ומה שהמאמר בעצם הראה, זה שקודם כל פרונינג, עם איזושהי וריאציה קטנה שהם הכניסו, מאוד מאוד אפקטיבית ברשתות נוירונים, ומה שעוד יותר מפתיע, זה שפרונינג מאוד מאוד אגרסיבי. זאת אומרת, החבר'ה האלה הראו שאפילו אפשר לצמצם 95% מהרשת, זאת אומרת, 95% מהמשקולות לאפס ולהתעלם מהם, ולהגיע לדיוק בדיוק אותו דבר.
זהו, אז באמת הם מתחילים את המאמר, אתה אומר דיוק אותו דבר, בתחילת המאמר שלהם הם כבר, איך הם קוראים לזה? The Lottery Ticket Hypothesis. זאת אומרת, ההיפותזה הבסיסית שלהם אומרת את הדבר הבא, בהינתן רשת שאימנת אותה, רשת גדולה, שאימנת אותה על איזשהו דייטאבס שלך, והגיע לאקיורסי טוב מאוד, קיימת לה תת רשת, או רשת מקוצצת שהיא תת רשת שלה, שמגיעה לאקיורסי לא פחות טוב בלכל היותר אותו מספר אפוקים או זמן אימון שהשתמשת על הרשת הגדולה ועם פחות משקלים. זאת אומרת, זו ההיפותזה שתמיד יש את האפשר למצוא אותה.
עכשיו, חשוב מאוד בעצם להגיד פה שההיפותזה הזו היא לא תיאורית, היא לא תיאורטית. זה לא משהו שחייב לקרות, כי לצורך העניין, אם היא הייתה נכונה, אז תמיד אפשר להפעיל שוב ושוב, תת רשת ותת רשת, ולהגיע לרשת עם נוירון אחד או בכלל לא. זה משהו באמת מאוד מאוד אמפירי, שרוב הרשתות הפופולריות, קיימת להם איזשהו תת רשת הרבה יותר קטנה, שעובדת בדיוק אותו דבר.
נכון, ולא רק שזה, זאת אומרת, זה אמפירית עובד, אלא מה שהיופי במאמר, שהם מראים גם דרך איך למצוא את התת רשת הזאת, שהיא כאמור קטנה יותר עם דיוקים לא פחות טובים, ואני אוהב את הטרמינולוגיה שלהם, ולתת רשת הזאת הם קוראים כרטיס הלוטו. הוא יותר נכון לעוד מעט נסביר יותר, לאיך מתחילים את הרשת הזאת, זה נקרא כרטיס הלוטו. אז בעצם יש לנו רשת גדולה, ואנחנו רוצים למצוא לה את התת רשת, את הכרטיס לוטו הזוכה, וכמובן זה מאוד יעזור לנו, כי אותם ביצועים רשת קטנה יותר.
עכשיו
נשאל
את השאלה, איך עושים את זה? אז
איך עושים את זה?
שאלה מעולה. אז גיזום זה לא משהו שחדש, זה משהו שכאמור קיים בהרבה מאוד מודלים אחרים, ואנשים גם ניסו בעצם פרונינג על רשת נוירונים מזה תקופה. הטכניקה הנפוצה היא פשוט לאמן את המודל, לאחר מכן לקחת את ה-10%, 20%, 30% עם המשקולות עם הערך הכי גבוה, כל השאר לאפס, ולא ללמוד עליהם יותר, והרשת הגזומה הזו, בדרך כלל היה נהוג לאמן אותה עוד טיפה, כי בכל זאת איבדנו קצת מהדיוק עם כל האיפוסים האלה, וזה בעצם הרשת הגזומה. מה שהם הראו במאמר הזה...
אני רק רוצה אבל באמת לחדד פה, זה דבר שבהתחלה שקראתי, זה לא היה ב-100% התחדד לי, אז אולי שווה להזכיר, ברמה הטכנית, מה זה אומר לקחת רק את ה-10% מהמשקלים? בפועל, זה אומר שאם יש לנו רמז ארכיטקטורה של רשת, זה קונבולוציה ו-fully connected, dense layer, כן, כפל במטריצה, אז זה בעצם אומר לא להקטין את המטריצת משקלים הזאת, אם יש מטריצת משקלים בגודל 1000x1000, היא תישאר מטריצת משקלים בגודל 1000x1000, אבל פשוט להפס בה הרבה אלמנטים, והיא תהפך להיות מטריצה דלילה שתתפוס הרבה מקום בזיכרון, ואם עושים כפל מטריצה עם CPU, זה בטח יהיה הרבה יותר יעיל. אז פרונינג זה במובן הזה, של להפס משקלים, לא להעיף אותם, לא לשנות הארכיטקטורה, הפורמלית יש אותו מספר משקלים, אבל רובם הם פריז על אפס. אז אוקיי, אז מה באמת הטענה שלהם, או מה הם עצמן גילו?
נכון, אז זו נקודה בעצם מעולה, שבאמת אם GPU היום לא ברור במושמים הנוכחים אם זה ישפר או לא, CPU די ברור שמטריצות תלילות עובדות יותר מהר. מה שהחידוש העיקרי של המאמר הזה, זה שהם לקחו את השיטה הקלאסית של פרונינג, אבל אחרי אימון הרשת, נוסף על האיפוס המשקולות עם הערכים הנמוכים בערך מוחלט, הם לקחו את המשקלים המקוריים של הרשת, זאת אומרת, המשקלים של ההתחול, שזה על פניו מאוד מפתיע, הרי ההתחול הוא לרוב הקראי.
נכון, זאת אומרת, אולי גם שווה להגיד שאם סתם לוקחים, אם סתם מקצצים את ה... את ה עושים אפילו את הקיצוץ שהם בחרו לעשות, זאת אומרת, מאמנים רשת גדולה, לוקחים רק באמת את המשקלים, הנמוכים מעיפים, כי ממילא הם כנראה לא תורמים הרבה, אנחנו יודעים איך לקצץ. אז סבבה, יש לנו תת רשת דלילה ומקוצצת, אם לוקחים אותה ומתחילים אותה בצורה אקראית ומאמנים, אז ברוב המקרים בכלל לא נתכנס. אז כמו שאמרת, הדבר היפה שהם אומרים, אל תתחילו אותם אקראית, תתחילו אותם כמו שכפי שהם היו, שאימנתם את הרשת הגדולה שמהם הם נלקחו. ואז מה הם ראו?
שזו תופעה מדהימה. זאת אומרת, משהו בהתחול המקורי, הוא משפיע על הגיזום שצריך לעשות. מה שהם הראו זה שלא רק שהרשת הגזומה הזו פועלת לא פחות טוב, בהרבה מאוד מהמקרים היא פועלת אפילו יותר טוב. זאת אומרת, אם לוקחים אפילו 20% מהמשקולות שנותרו, הרשת מבצעת יותר טוב מאשר ההתחול המקורי. זאת אומרת שאפשר לגזום עד ממש 3.5%, ולהשאיר רק 3.5% מהמשקולות המקוריים, והרשת תפעיל אותו דבר, ברור על חיסכון עצום במקום.
כן, אותו זמן אימון, אותו accuracy, אם לא יותר כמו שאתה אומר, והרבה פחות משקלים, מקום בזיכרון, חשפנו המון. אז זהו, אז עכשיו זה באמת, זה כאילו מצד אחד מאוד מפתיע, שאתה לוקח תת רשת, ורק אם אתה מאתחל אותה כפי שהיא התחלה הרשת הגדולה, אז היא מתכנסת לתוצאה טובה, אחרת לא. אני יכול להגיד לך את דעתי למה הדבר הזה, עובד, כי כשאתה מאמן רשת גדולה, תחשוב סתם, תחשוב על אלכס נט, הכי בסיסי, ב-2012, לקחו את אלכס נט, אימנו אותה עם אימג' נט, עם עשרות מיליוני תמונות, והנה זאת רשת שיודעת שתתן לה עכשיו תמונה, והיא תגיד לך, אחד מבין 1,000 מחלקות, איזה תמונה זאת. אבל אתה התחלת אותה אקראית, אתה אימנת אותה, נכון? עשרות מיליוני תמונות, והיא עובדת. תתחיל אותה אחרת, סיכוי, לא בטוח שהיא תתכנס, אבל קיימים עוד התחולים שבהם היא תתכנס גם לפתרון, וזה לא אותו פתרון, נכון? זאת אומרת, רשת נוירונים שהיא טובה, פרדיקציה טובה יכולה לעשות במגוון דרכים, אפילו אם תרצה בעשרות אלפי או מיליוני פתרונות אפשריים, יש לבעיה הזאת. אז הדבר הזה מתחבר לי פה לסיפור הזה, כי אם לוקחים רשת גדולה ומצליחים לאמן אותה, אז סבבה, מצאנו אחד מבין המון פתרונות שמתכנסים. אבל אם אתה תיקח רשת קטנה, הסיכוי שאתה תתכנס לפתרון הוא נמוך. אבל אם אתה יודע מה התחול שגרם לרשת גדולה להתכנס, אז זה סוג של בוא נקנה 1,000 כרטיסי לוטו, אחד מהם אולי יזכה.
נכון, לכן באמת השם של לוטרי טיקט היפותזיס, לדעתי הוא שם מעולה, הוא באמת מגלם פה את האפשרות לקנות הרבה כרטיסים עם רשתות גדולות. אם רשת קטנה זה יכול לקרות, אבל זה פחות סביר.
כן, זה בעצם כאילו, לכאורה אתה יכול לקחת רשת קטנה ולעשות בצורה איטרטיבית המון פעמים, להתחיל לאמן, וכשאתה מגיע לאקיורסי רצוי אתה עוצר. אבל איכשהו הם הציעו פה דרך הרבה יותר נחמדה. אגב, ברמה הטכנית, מה שהם אומרים זה, הם מדברים על פרונים איטרטיבי, נכון?
נכון, אז גם פה זה משהו שקצת אין לי אינטואיציה ללמה הוא אמור לבוא יותר טוב, אבל משום מה, נגיד אם אני רוצה לגזום 50% מהרשת, הם הראו שהרבה יותר טוב, עובד הרבה יותר טוב אמפירית, להריץ 5 פעמים את התהליך עם 10%, מאשר בפעם הראשונה לגזום 50% מהרשת.
כן. אני מניח שזה קשור לזה שכשאתה מקצץ, אז אתה, הרי מה אתה מקצץ? אתה מקצץ את המשקלים הנמוכים, הקרובים לאפס. שפה אתה סף, עד כמה קרוב לאפס? אם אתה תקצץ כאלה שהם לא מאוד קרובים לאפס, אתה כבר תתחיל לפגוע בביצועים. אז אולי זה הסיבה לאיטרטיביות, כי אתה מקצץ בהתחלה רק את האלה שממש קרובים לאפס, מאמן עוד, נוצרים לך משקלים חדשים שמתקרבים פתאום לאפס, קוצץ אותם. זאת אומרת, זה למה אני חושב שהאיטרציות פה עוזרות, כי בין איטרציה לאיטרציה אתה עושה עוד אימונים. זה כאילו מוצא לך את המשקלים המיותרים, נקרא לזה.
גם עוד רעיון זה שיכול שבגלל שהאימון עצמו הוא סטוכסטי גם, סטוכסטי גרדיאנט דיסנט בווריאציות, חזרה על חמישה תהליכים של אימון, התהליך האיטרטיבי מוריד טיפה מהרעש, ועושה טיפה, טיפה טוב.
כן. אז אוקיי, סבבה, אז עוד מעט נגמר לנו הזמן, כיסינו בגדול את המאמר, את ה, את ה, ככה קצת את הדעות שלנו על המאמר. אתה רוצה קצת לספר על, על התוצאות שהם הגיעו, וקצת אפשר גם...
אז עוד בעצם משהו די מפתיע שהיה במאמר, נשאל אותך בזור משהו בסקים ושתות. היום רוב הרשתות יש בהם דרופאוט בצורה זו או אחרת. איך היית מצפה שדרופאוט ישפיע? שדרופאוט יעזור למצוא את הכרטיס לוטו, יפגע ביכולת?
אז זהו, דרופאוט, קודם כל למי שלא מכיר, דרופאוט זה אומר שבזמן האימון אתה באופן אקראי מתעלם מחלק מהנוירונים, מהמשקלים, ובכל איתרציית אימון אתה מתעלם מחלק אחר. למה זה טוב? כדי לאלץ את הרשת להיות טובה במה שהיא עושה, בלי להסתמך רק על חלק מסוים מהמשקלים, זאת אומרת, לעזר בכל המשקלים. אז לשאלתך, הייתי אומר שאם כל פעם מקצצים, זאת אומרת, אם כל פעם הדרופאוט מתעלמים מחלק אחר, אז הקיצוץ לכאורה, אז זה לא יהיה הגיוני לעשות קיצוץ, זאת אומרת, הייתי אומר, הקיצוץ לא יעבוד טוב עם דרופאוט, אני צודק.
אז זו הייתה גם האינטואיציה שלי, הם הראו שהפוך, זאת אומרת שדרופאוט עוזר למצוא כרטיס לוטו, אין לי כל כך, זה לא מתיישב עם האינטואיציה שלי, אבל זה, לכן זו תוצאה מאוד מאוד יפה. עוד הם הראו, שהמצאה שהייתה קצת בחלק של הדיסקשן, שלצורך עניין, כאשר מצאתי כרטיס לוטו מוצלח כזה, אני יכול פשוט לקחת אותו ולחלק אותו, יחד עם ה... יחד עם TensorFlow או כל חבילה אחרת, ופשוט לתת לאנשים ליהנות מאתחול יותר טוב, לא קראי.
ומארכיטקטורה קטנה יותר, תופס פחות בזיכרון.
זאת אומרת, זה מאוד מאוד פרקטי, כל, כל המחקר הזה, ובאמת אחד זה אחד המאמרים ששפכו הרבה מאוד אור על מה שאנחנו חושבים שמבינים מרשתות נוירונים.
לגמרי. ואגב, יש את ה... אתה סיפרת לי, אני לא הכרתי, יש את איזשהו מאמר המשך של אובר, שגם הוא מדבר על משהו, זה נקרא Deconstructing Lottery Tickets Zero Science and the Super Mask. הם שם בעצם ממשיכים את הכיוון שלהם, אבל הם מגיעים שם, אם אתה רוצה, אז בקצרה לספר מה קורה שם, כי זה גם ממש שווה קריאה.
אז בעצם המאמר המקורי פתח איזשהו סכר. היום רואים בכל מקום מזכורים ללוטרי טיקט, ואחד המאמרים, מאמרים שלך הטובים לדעתי, זה של חבר'ה מאובר, שהם ניסו לפרק כל רכיב בעצם בתהליך האימון. אחת ההבחנות המאוד מאוד חשובות שלהם, זה לשאול מה זה בכלל גיזום ברשת נוירונים, כי זה לא, אין פה עץ באמת. אז גיזום זה בעצם שתי פעולות, זה קודם כל לאפס חלק מהמשקולות, ואת המשקולות שהפסנו, גם לא לאמן, לא ללמוד עליהן. הם הראו תוצאה מאוד מאוד מפתיעה, שאם בעצם לוקחים מראש את המשקולות כמו שהם היו בהתחלה, עם כל מיני אילוצים, לדעת מה לאפס, מה לשמור חיובי ומה לשמור שלילי, זאת אומרת, זה איזשהו מסקינג טיפה יותר חכם, אפשר להגיע לביצועים מדהימים אפילו בלי לאמן את הרשת. זאת אומרת, הם בדקו את זה נגיד על אמניסט, אמניסט, מי שלא מכיר, זה דאטה סט של ספרות כתובות בכתב יד, אז יש 10 ספרות, יש 10 קלאסים, רשת שרק בחרו לה בצורה חכמה את תנאי ההתחלה, בלי אימונים, בלי איטרציה, מגיעה ל-86% דיוק, זה הרבה הרבה יותר
מזה. זה דבר מדהים, זה דבר מדהים, כי היית מצפה שקלסיפיקציה של 10 מחלקות בלי שום אימון אקראי, תצדוק ב-10%, ואומרים לו, אנחנו מתחילים אקראי, מגיעים מ-86%, אבל לא סתם אקראי, אם הבנתי אותך נכון, אתה אומר, אקראי בצורה כזאת של, להגריל את כל המשקלים אקראי, אבל את הסימן, כאילו אם זה חיובי או שלילי, לקחת מאיזושהי רשת אחרת שאותה כן אימנו ואנחנו יודעים שהצליחה. נכון? זה, כאילו זה, נכון. זה העניין. מדהים, מדהים, ממש מדהים.
הסימן מובן הפלוס, מינוס או אפס.
כן. כאילו יש לזה חשיבות הרבה יותר גדולה על הפלוס מינוס אפס מאשר למהו הערך המספרי של המשקל, אתה אומר, הוא יכול להיות יישאר אקראי, אבל הסימן שלו מאוד חשוב, אז באמת זה לא בדיוק פרונינג, זה יותר כמו התחול חכם על הרשת. מדהים, מדהים. טוב, אז מילים אחרונות, אם יש לך עוד איזה משהו שלא אמרנו, או אם לא, פשוט אנחנו גם נכתוב, ולמטה אנחנו נכתוב למי שמתעניין את הלינקים למאמרים או למאמר ההמשך, או מי שרוצה קצת ללמוד על הנושא יותר, אם אתה רוצה להגיד על זה משהו.
אז קודם כל באמת זה מחקר מאוד מאוד פעיל. יכול להיות שעד שהפרק יפורסם כבר יהיו עוד כמה מאמרים וישפחו עוד ועוד אור על כמה שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים, אבל לא מבינים השתות נוירונים. ובאמת אני חושב שזה אחד המאמרים שבאמת קידמו את המדע במובן הזה.
לגמרי, לגמרי. טוב, אז אני מזמין את המאזינים שלנו, הרבים שיש לנו, שיהיו לנו בתקווה, לכתוב, לשאול שאלות ולהגיב, אהבתם, לא אהבתם. אורי, היה לי מאוד כיף להקליט איתך את הפרק הראשון.
לגמרי, כן ירבו.
כן ירבו, תודה.